עכשיו בדיגיטל של 103 FM. טכנולוגיה חיובית. טכנולוגיה, אנשים, שינויים. בהגשת שירי טסמן.
היי, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, והיום אני מארחת את יותם, יותם לין, אהלן יותם.
שלום, שלום, מה נשמע?
בסדר גמור, יותם, ה-CTO אצלנו של חטיבת הדיגיטל, אלעד דיגיטל, אז ככה, למי שלא מכיר, נשוי, אבא לשלושה בנים, נכון?
נכון.
בן למשפחה של היסטוריונים, אנשי רוח ופילוסופיה.
נכון.
אז בעצם אתה הכבשה השחורה אצלך במשפחה, אני מבינה.
בדיוק.
האמת שאני מתה לדבר איתך קצת על הנושא של היסטוריה וההתפתחות שלה והשפעה על הטכנולוגיה, ואני שמה לנו את זה רגע שנייה בסוגריים, וכאילו אני משאירה לנו בסוף זמן לדבר על זה, כי זה אפשר ללמוד המון המון המון, כך שמעתי ממך, מההיסטוריה על הטכנולוגיה.
לגמרי.
אז לפני שאנחנו ככה מתחילים לצלול לנושא הזה שאני יכולה להיעלם בו, אז אני רוצה קצת לשמוע עליך, כאילו מה זה אומר CTO בחטיבת הדיגיטל, קצת טיפה על החטיבה, על מה אתה עושה היום.
אז אני הגעתי לחטיבת הדיגיטל לפני 7 חודשים. החטיבה הזאת היא בעצם... יש לה ספקטרום מאוד מאוד רחב של צוותי פיתוח שעוסקים בטכנולוגיות שונות. פול סטאק, שזה אומר פיתוחי בק-אנד, פרונט-אנד, כל מה שיכול לבנות מערכת מקצה לקצה.
כן.
התמקדות שלנו בתקופה מאז שאני הגעתי, היא בעיקר פיתוחים על גבי תשתיות ענן, שיש יותר ויותר מעבר לתשתיות האלה. היום למשל יש את הפרויקט נימבוס של מדינת ישראל, פרויקט אסטרטגי ברמת מדינה, שרוצה להעביר את כל משרדי הממשלה, בעצם לתשתיות ענן.
כן.
זאת אומרת, אם המדינה דוחפת לשם, אז בטח גם מה שנקרא השוק למטה. אז חוץ מענן, יש לנו כמובן את הנושא הבוער של היום, שזה AI, בעולם הטכנולוגי, שבו אנחנו מציעים מגוון רחב של פתרונות ללקוחות, שהפתרונות האלה משלבים בתוכם יכולות AI. מעבר לזה, אתרי e-commerce, אפליקציות, אתרים למוסדות פיננסיים כמו בנקים, חברות אשראי, you name it.
כן.
מהכל להכל אנחנו עושים.
אז אתה בעצם, לפחות אני מגדירה את זה במילים שלי, אתה יודע, אני לא בטכנולוגיה, אני מהשיווק, אתה בעצם המקום שבו הטכנולוגיות עוברות וממיין אותם מה נכנס לחטיבה ומה לא נכנס לחטיבה, נכון? גם מבחינת
נכון.
כלי AI, היום שזה מהפכה משוגעת בעצם.
נכון, בדיוק. חלק מהגדרות התפקיד שלי נקרא לזה ככה, זה בעצם לשבת מול לקוחות כשחושבים על איזשהו צורך, על איזשהו כאב שיש להם.
צורך עסקי, כי אנחנו עדיין...
צורך עסקי, יש משהו לא עובד לנו, אנחנו רוצים משהו חדש, צריכים משהו וכדומה, אנחנו יושבים איתם, כן. מסננים את הבעיה הזאת, נקרא לזה ככה, לכדי איך אפשר לפתור להם את זה, ואז חושבים על טכנולוגיה מתאימה, ופה אני נכנס לתמונה,
כן.
בין היתר. ואז אנחנו לא עושים את זה, מציעים את הטכנולוגיה, את הפתרון, ומתקדמים הלאה. אז כן, אני איזשהו סנן בהיי-לבל של החטיבה, איזה טכנולוגיות נכנסות לשימוש בחטיבה, איזה טכנולוגיות כדאי להכשיר עבורם, ללמוד, להתנסות יותר, וישיבה מול לקוחות כדי באמת לחדד את הצורך ולהבין איזה פתרון הכי טוב אפשר לקסטם להם.
והתפוח אדמה הלוהט ביותר היום שאתה מתעסק בו, וזה בעצם...
יאי, ביפר.
כן.
זה כאילו אין תחרות אפילו.
זאת אומרת, רוב הזמן היום והפרויקטים הם מתמקדים ב-AI.
כן, זה מדהים לראות את זה, כי בעצם הלקוחות שלנו, את רואה את השיפטינג, את המעבר הזה, משיח במערכת CRM כזו או אחרת, או מערכת גבייה, או מערכת... כל דבר של שירות לקוחות, פתאום השיח משתנה לאיך אני יכול לקחת מערכת קיימת, להכניס בה איזשהו אלמנט AI כזה או אחר, ולשנות עולמות אצלי בתהליך העבודה שלי.
אוקיי.
כי מה שיפה ב-AI זה שהוא יכול לקחת תהליכים מאוד מאוד משעממים, נקרא לזה ככה, של ידי אדם שסתם שורפים זמן ושעות, אני לא יודע מה, סתם לסרוק איזה דוח ולראות שהוא תקין. ואנשים מבזבזים שעות על העבודה הסיזיפית הזאת, שהיום יש יכולות מחשוב שעושות את העבודה הזאת במילי שניות. אז אתה יכול לחסוך המון זמן לייעל תהליכי עבודה, להגדיל את הרווחיות, יש המון יתרונות לשימוש ב-AI בתוך תהליכי עבודה.
ואיפה אתם כיחידה עומדים היום ביחס לשוק? אתם כבר עובדים מול לקוחות, אתם...
אז קודם כל כן. Mm-hmm. יש לנו שטף של פרויקטים שנכנסים מלקוחות שונים ומשונים, מאוד מגוונים.
כן.
חלק מהפרויקטים אנחנו גם עושים בתוך החטיבה עצמם, ממש R&D, mm-hmm. מתוך ידיעה שאצל לקוחות שלנו, אנחנו לא יכולים לקחת סיכונים. ובגלל שעולם ה-AI הוא עולם שהרבה אנשים לא מכירים אותו, וגם אלה שמכירים אותו לא מכירים אותו לעומק, כי בגלל, עוד פעם, בגלל שזה AI, אז לפעמים התשובה שאתה מצפה לקבל מהמערכת שלך, היא מפתיעה כל פעם מחדש. לפעמים דרך החשיבה שלו שונה לגמרי ממה שציפית שהוא יחשוב. אז יש פה תמיד את האלמנט של הסיכון הקטן הזה, שבו אתה מעניין לראות איך הוא יגיב למה שביקשתי ממנו, מה ששאלתי אותו.
אז מה עושים בעצם? כי חברה שנותנת שירות ללקוחות, היא לא...
בדיוק. אז בגלל זה לקחנו על עצמנו בתוך החטיבה, לעשות ממש תהליכי R&D של לשבור כמה שיותר תקרות זרוכית. זאת אומרת, לא מעניין אותנו התקציב, לא מעניין אותנו הלוז שזה ייקח, אנחנו ממש, מה שנקרא, יוצאים למרתון, מגדירים מטרות שהן לא ריאליות, ולומדים תוך כדי הכישלון, איך הופכים ליד ליד את המטרה הזאת לריאלית. ואנחנו יוצרים איזשהו ממש סיירת של אנשים, של מומחי AI, נקרא לזה ככה, שעוברים הכשרה מאוד מאוד אינטנסיבית, שמתנסים בכל דבר,
כן.
מפעילים כמה שיותר יצירתיות, ומתחילים מה שנקרא לנסות לשבור, לשבור את המערכת, ממש, לשחק, לנסות, להשתגע, לבדוק מודלים שונים של AI, על פלטפורמות שונות, ולנסות להשיג כמה שיותר דברים מהיכולות המדהימות שיש היום.
אז תן לי רגע דוגמאות, כדי שכולם יוכלו להבין למה אתה מתכוון. כולם אומרים שה-AI הולך לשנות לנו את החיים.
נכון.
Okay, ברפואה, בחינוך, בצבא, זאת אומרת, בכל מקום.
כל מקום.
תפרק לנו את זה קצת לדוגמאות, כדי שנוכל להבין את גודל המהפכה, שאתה כאילו ביום-יום עושה אותה, ואני רואה את העיניים שלך נפתחות, אנשים כן. לא רואים, אבל שאנשים יבינו את המשמעות של הדבר הזה.
אוקיי, okay, אז אני לא אזכיר שמות, אבל למשל יש לנו לקוח של חברת בריאות, נקרא לזה ככה מאוד גדולה בישראל, שיש לו תהליך מאוד מתסכל של קביעת תור.
כן.
נניח הרופא, קיבלת מטר ראש.
מתסכל גם אותנו, כאילו, גם אנחנו מתסכלים.
כן, בירוקרטיה בכלל באופן כללי בישראל,
נורא
היא יכולה לפעמים לשבור אותך נפשית.
נכון.
ו-AI הוא פתרון מדהים לכל נושא הבירוקרטיה. והנה דוגמה מאוד קטנה, אבל מאוד... משמעותית מבחינת כל מי שהיה מעורב בפרויקט הזה ועדיין מעורב בו. אז החברה הזאת היא בעצם נותנת שירותי רפואה. ונניח ונפלת חס וחלילה, קיבלת מכה בראש, הולכת לרופא והרופא מוציא לך הפניה לעשות MRI למוח.
כן.
אם היית משתמשת בהפניה הזאת והולכת לעשות לקבוע תור במקום הזה, אז היית צריכה לעבור איזשהו תהליך וויזרד מאוד מאוד מתסכל, שבו את עוברת שלב שלב, ממלא פרטים, תעלי את הטופס הזה, תעלי צילום, תורידי את זה. זה תהליך של אורך דקות ארוכות, אתה יכול להתבלבל בו, הוא לא נוח, לפעמים יש תקיעות בו וכדומה. ואנחנו חשבנו איך למשל לקחת תהליך כזה, שנורא מתסכל את הלקוח שגם ככה מודאג, ולייעל אותו בצורה כזאת שזה מסתכם בכמה שניות בודדות.
כן.
ואז אמרנו, אוקיי. יש היום יכולות, יש יכולות לעשות את כל השלבים האלה של קביעת התור, עד ממש לנקודה, מה שנקרא ל-decision point, שבו קובעים לך את התור. יש לך את ההפניה גם ככה, באפליקציה של קופת החולים שלך. אנחנו מתממשיקים לאפליקציה הזאת, את פשוט מעלה את ההפניה, ממשיכה אותה הלאה, מה שנקרא,
כן.
לתהליך קביעת התור הזה. אנחנו, ה-AI, סורק בעצם את ההפניה, לומד את ההפניה שלך, מבין מה את צריכה, איזה תור את צריכה לאיזה... רופא מומחה, או במקרה הזה נגיד ל-MRI מוח, לומד מתוך המסמך שלך בעצם, מההפניה הזאת, את כל הפרטים שיש שם עלייך, מה הגיל שלך, מה המשקל שלך, מה המכה, מה את מתארת שכואב לך, וכדומה וכדומה, לומד את כל הפרטים האלה, מתממשק לדאטאבייס של החברה, מצליב נתונים, ומקבל עץ החלטות, בהתאם למה שאת רוצה לקבוע, למשל סתם לדוגמה במקרה הזה זה MRI למוח, אז הוא אומר, אוקיי, הנה יצא החלטות של מה תהליך קביעת התור ל-MRI מוח. ומשלב את שלושת הדברים האלה ביחד,
כן.
ומסיק את המסקנות בעצמו. זאת אומרת, אני
בחוויה
אסביר.
בחוויה שלי, מה אני חווה עכשיו?
בחוויה שלך מה שאת חווה בסך הכל, זה פתאום הוא יכול לשאול אותך שאלה, שאין לה תשובה מתוך ההפניה. Mm-hmm. האם את בהיריון? Mm-hmm. לא היה מצוין בהפניה, ונגיד אסור למישהי בהיריון לעשות MRI למוח. Okay. סתם לדוגמה. Mm-hmm. אז הוא רואה שזה לא מתועד, הוא יודע שזה משהו שחייבים לברר לפני בדיקה של MRI, הוא שואל אותך את השאלה הזאת. מה את אומרת לו? כן, לא, לא יודעת. במידה ולא, ומבחינתו ענית על כל השאלות, מה שנקרא נכונה, וכל מה שהוא לקח מהפניה מתאים גם,
כן.
אז במובן הזה את עונה על כל התנאים, והוא מה שנקרא מעביר אותך לשלב של קביעת התור וקובע לך את התור. הפנוי הראשון שיש ואת יכולה כבר איך לעשות את MRI. במידה והתשובה היא כן או לא יודעת, אז את לא יכולה לעשות MRI, אז הוא מפנה אותך רק אז לגורם אנושי.
אוקיי, אז זה בעצם מקצר...
את כל התהליך, הוא עושה לך הכל אוטומטית מאחורי הקלעים בשנייה וחצי, ובסוף רק אם חסר לו איזה מידע, הוא רק שואל אותך. Mm-hmm. וכמובן, בסוף הוא מראה לך את הסיכום של הכל, כדי שאת, יכול להיות שהרופא יתבלבל ורשם שאת לא מאשנת, אבל את כן מאשנת וזה חשוב לבדיקה, אז את יכולה לתקן את מה שנקרא הסיכום, שהוא מה שנקרא הסיק את המסקנות שלו מההפניה שלך. אבל בסופו של דבר, כל הדברים שמתרחשים האלה מאחורי הקלעים לא מעניינים אותך. Mm-hmm. את כלקוחת קצה, לוחצת על העברת המסמך לקביעתו, על ההפניה שלך, תוך שנייה וחצי, שואלים אותך שאלה או שניים, ויש לך הפניה לתור.
מדהים. וואו.
כן, וחסכנו לך את כל התהליך הבירוקרטי. וזו דוגמה מאוד קטנה ליכולת אחת ספציפית. אם ניקח עוד דוגמה לעולם הרפואה, זה למשל מנתחים. הם לא יכולים לרשום בזמן אמת מה הם עושים.
מנתחים יכולים לעשות הכל.
נכון, הם יכולים לעשות הרבה יותר מכולנו, אבל עדיין גם אז, אם הידיים שלך עסוקות בלפתוח מישהו, אתה עדיין מתאר במילים מה שאתה עושה באותו רגע.
כן.
אז יש מערכת שפיתחנו, למשל, שמה שנקרא, מתמללת את השיח המקצועי שקורה באותו רגע.
כן.
ולומדת אותו, ומתקנת אותו בהתאם, ואני אסביר מה זה אומר מתקנת אותו בהתאם.
כי יש להם גם ז'רגון ככה.
יש להם ז'רגון, לפעמים יש מבטא, אם זה רופא ערפי או רוסי או משהו כזה, אז לפעמים המילים או התיות נבלעות בצורה מסוימת, ואז לא תמיד ה-AI באותו רגע שהוא מתמלל, מבין בדיוק את המילה. אהה. ואז אחרי שהוא בעצם מתמלל את הכל, יש עוד מודל שהולך על התמלול הזה,
כן.
שהוא מוכוון כבר למה שנקרא ז'רגון הרפואי, כמו שאמרת, והוא יודע למצוא את המילים שבהתחלה נראות כמו ג'יבריש, כי התמלול לא הבין אותם, נכון? ויודע להבין את הקונטקסט ולתקן את זה. ואז יוצא בעצם תמלול סיכום ניתוח, שהוא מאוד מאוד מדויק, בדיוק מה קרה, וגם אפשר לסכם אותו, אם נניח זה ניתוח של 10 שעות, שיש, לא יודע, מאות עמודים של תמלול, בסופו של דבר אפשר לסכם, או מה המסקנות שאפשר לעשות, מה התהליך ההמשך מבחינה רפואית שמומלץ, מה הפרוטוקול הרפואי אומר וכדומה. אפשר לעשות הצלבה של מידע, לעשות אנליזות על זה, לעשות מה שרוצים. וזה מדהים.
בעצם מאפשר לרופאים להיות יותר ברפואה עצמה ופחות בבירוקרטיה.
כמו טייסים שיוצאים לטיסות, ואחרי זה הם עושים לעצמה מה שנקרא, חוקרים את התהליך שבו הם... עברו, הפציצו איזה בית ספר, לא יודע, חס וחלילה, מת איזה ילד. יש תחקיר הרי בסופו של דבר, בסופו של הטיסות עושים תחקיר, מה היה בסדר, מה לא היה בסדר, מה קרה, איפה שגינו וכדומה. אותו דבר עכשיו בעולם הרפואה, אתה יכול ככה ללמוד כמויות המידע של עצומות, ולרכז את הכל וללמוד את זה ולנתח את זה, ולהבין מה טוב יותר, מה לא טוב, מה טוב פחות, מכל המידע הזה שנאסף, ואפשר בעצם לרכז אותו וללמוד אותו.
כן, וואו, מטורף.
זה רק בעולם הרפואה.
תן עוד דוגמה מעולם אחר. מלקוחות כרגע, דברים חמים שאתם...
בוא נלך למשהו שעוד לא נגענו בו, שזה זוהי פנים ווולידציות של מסמכים. יש, אנחנו עובדים הרבה עם אוניברסיטאות. אז נניח שיש אוניברסיטה שרוצה כרגע להתחיל תהליך של רישום של סטודנט לתואר שני, או איזה קנדידייט, איזה מועמד שרוצה להתחיל תואר ראשון באיזה אוניברסיטה. עכשיו, יש לו תהליך רישום, שבו הוא אמור לעלות נניח תפסים, אז אתה אמור נגיד להעלות את התעודת זהות שלך, אתה אמור גם לעלות גיליון ציונים. עכשיו, יכול להיות שיש מישהו בודק, ויכול להיות שזה ייפול בין הכיסאות ולא, אני יכול לקחת איזה מסמך וורד, לזייף אותו,
כן.
להראות אותו כאילו מסמך ציונים, כל שבוע להגיד, אנגלית 100, פיזיקה 100, ביולוגיה 100, אני הבחור המושלם שלכם, קחו אותי אוניברסיטה. אז יש לנו מערכת שעושה ולידציה למסמכים האלה. ממש לומדת מסמכים, אם למשל, לא יודע מה, סיימת תיכון מסוים בתל אביב, אנחנו יודעים איך תעודת גיליון הציונים שלו נראה, אנחנו לומדים אותו, ואז אם מישהו מעלה גיליון שלכאורה אמור להיות של עולמת בתיכון הזה והזה בתל אביב, אנחנו יכולים לעשות את ההשוואה, הצבא הזאת היא ויזואלית, לראות אם יש הבדלים מבחינת החותמת, מבחינת איך הפונטים נראים וכדומה. ממש לעשות השוואה ויזואלית, וככה בעצם לזהות זיופים או לזהות התאמות וכדומה. דבר שני זה לאפליקציה של חברת מכוניות מאוד גדולה בארץ, שיש לה אפליקציה של זיהוי, שיש שם פיצ'ר של זיהוי פנים. אז עוד פעם, גם פה נכנס כל הרעיון הזה, שבו למשל אתה נרשם לאפליקציה פעם ראשונה עם הרישיון נהיגה שלך, ויש שם תמונה.
אוקיי. Okay.
אנחנו שומרים את התמונה הזאת, במקום כמובן מאובטח, ואז כל פעם שאתה נכנס מה שנקרא לאפליקציה, אתה בלייב מרים את הטלפון, מסתכל לתוך הטלפון שלך, התמונה של הפנים שלך מתממשקות מול התמונה של הרישיון נהיגה, יודעים מזהים זיהוי של אחד לאחד, ועד רבה מעולה. מה האתגר פה, למשל?
כן.
למשל, רישיון נהיגה, את יכולה להחזיק 40 שנה. לצערנו, אף אחד לא נראה כמו שהוא נראה 40 שנה אחורה.
נכון.
אז צריך איכשהו עדיין למצוא איזשהו אלגוריתם מספיק חכם ב-AI, שידע להבין איך את נראית אותו דבר, אבל את כבר לא נראית אותו דבר. ויש כל מיני דברים, דרכים למצוא את זה, מרחק של העיניים אחד מהשני. יש איזה ממש תורה שלמה מאחורי הזיהוי פנים, כדי לדעת שגם אם 40 שנה אחרי, התצלום שלך מהרישיון נהיגה, עדיין אפשר לעשות את ההתאמה ולזהות שזה אתה.
כן.
אז כל מיני כלים מגניבים כאלה שאנחנו משלבים בתוך אפליקציות. ושוב, כפי שאת רואה, זה לאו דווקא בונים מערכת שהיא רק AI, אלא משתלבים לפתרונות או לכלים קיימים, מערכות קיימות, ומכניסים לתוכם אלמנטים של AI שמשפרים, מייעלים, מחדדים וכדומה.
שנותנים איזה אקסטרה כוח.
לגמרי.
אתה משתמש ב-AI גם בעצמך?
כל הזמן.
פשוט שמעתי שפיתחת איזה משהו בחופש הגדול לילדים, אני לא ידעתי אם זה מותר לעשות לזה אוטינג.
הילדים שלי לומדים בבית ספר הדמוקרטי, אנחנו גרים בחדרה. זה כמו פיטר פן, זה הילדים שם בוחרים את המורים שלהם, בוחרים את השיעורים שלהם וכדומה. אז אני, חשוב לי קודם כל שיהיה להם איזושהי מסגרת. אז יש מה שנקרא שיעורים שאני מחייב אותם להיכנס אליהם. הבסיס של הבסיס.
בבית ספר.
בבית ספר. אבל לשיעורי בית הם, לחופש הגדול הם בדרך כלל לא מקבלים. ואז מה שקרה, הילדים שלי עוד קטנים, אבל בשניים, שלושה חופשים הגדולים האחרונים, היו חודשיים, עם כל היום משחקים, לא היו חושבים לימודים בכלל, היו חוזרים לבית ספר, היו שוכחים פחות יותר הכל.
מתחילים
כאילו הכל מהתחלה. אמרתי, עד כאן. מצד שני, עכשיו אני אתחיל לכתוב להם כל יום דף עבודות בעברית, חשבון, אנגלית, לא יודע מה, מדעים. למי יש כוח?
כן.
בוא נבקש מה-AI לעשות את זה. ואז מה שעשיתי, באמת בניתי איזושהי אפליקציה אצלי בבית, שאתה פשוט מגדיר את הכיתה, כדי שהוא ידע איזה רמה, ואז ברגע שאתה מגדיר את הכיתה, הוא לומד מהעולם החיצון, נקרא לזה ככה.
מהרשת, זאת אומרת, לא שהזנת אותו בנתונים.
כלום, זה כל היופי. אני אומר לו, תשמע, אני צריך מבחן במתמטיקה, או סט תרגילים במתמטיקה, לילד בכיתה ג', ואז הוא אומר לי, אלה הנושאים שכיתה ג' לומדים. תבחר מתוכם על איזה נושאים אתה רוצה. תבחר הכל, תבחר רק שניים, אני רוצה רק חיבור וחיסור. מחר אני רוצה כפל וחילוק ושברים, לא יודע מה.
כן.
אז אתה בוחר את הנושאים, שואל אותך כמה שאלות, נגיד 10, 20, 30, whatever, ואתה אומר לו, יאללה, שגר, צא לדרך. ואז הוא בעצם מחולל לך דף תרגילים, גם עם תשובות לאבא, שאחרי זה יש לי, אתה יכול להוריד את זה למטה כ-PDF ולהדפיס להם את זה, כדי שלכל אחד יש לי שלושה ילדים, שלושה בעצם עותקים.
כן.
תעשו את המבחן, אני יכול אחרי זה לבדוק עם הדף שלי את התשובות שלהם, במקום לפתור עוד פעם במקומם, גם חסך לי עוד זמן. וזהו, ואני יכול לעשות את זה באנגלית ובעברית וחשבון וביולוגיה ו-you name it, מה שאת רוצה
מדהים.
בעצם.
מדהים, ככה רואים
פשוט מאוד.
שאתה אוהב את העבודה שלך, מה
כן,
שנקראת.
בדיוק. באמת, שעה עבודה, וזה חסך לי כל כך הרבה.
וזה רץ כל החופש?
כל החופש.
מדהים.
כן, זה היה.
ואיך התגובות אגב של הילדים?
כמובן שהם שונאים AI עכשיו בגלל זה, כי AI התעלל בהם כל החופש הגדול. אבל אני ואשתי מאוד מרוצים מהרעיון.
תגיד לי, רציתי לשאול אותך, הייתה לנו שיחה ככה במשרד, בגלל שאתה ככה מגיע ממשפחה של היסטוריונים, שזה אותי מאוד מאוד מעניין, אז ואתה אוחז באיזושהי תפיסה שיש קשר והכל מושפע בזה. אז קצת תחבר לי את זה באמת להתפתחות הטכנולוגית ול-AI, כאילו, תן לי טיפה את ה...
אוקיי, אז דיברנו על זה גם אז, שאתי תמיד מרתק, אולי בגלל, כמו שאמרתי, בגלל שאני מגיע מרקע כזה, שגם אבא שלי למד היסטוריה, גם אחי הגדול הוא דוקטור להיסטוריה, יש איזושהי משיכה בללמוד את הלפני. זאת אומרת, איך האנושות הגיעה למצב שהגיעה היום בכל מה שקשור לעולמות ה-AI? ממתי החלום הזה התחיל? כי, יודעת, התעוררנו יום אחד לפני כמה שנים, פתאום אמרו לנו, היי, חבר'ה, יש לכם AI, פשוט כנסו לאתר הזה והזה, ותתחילו לשחק עם זה. ChatGPT, כולם פתאום עכשיו מדברים איתו, משתמשים בו לכל מיני צרכים. אבל אף אחד לא חושב על הלפני, ואיך הגענו למצב שבו, אתה ממש יכול לדבר עם מכונה, היא עונה לך כמו בן אדם, היא אפילו ברוב המקרים חושבת כמו בן אדם, והרבה פעמים היא עושה דברים הרבה יותר טוב בבני אדם. זאת אומרת, אם חושבים מבחינת אבולוציה, נקרא לזה ככה, על בני אדם לעומת מחשבים, אז בני אדם כבר, לא יודע, עשרות אלפי שנים, נקרא לזה ככה, נמצאים באיזשהו קו אחד מאוד מאוד ישר כזה. הגענו להתפתחות מסוימת, יש לנו כמובן יוצאים מן הכלל, אבל יש איזה קו התפתחותי מסוים, שכולנו פחות או יותר בני אדם, חושבים פחות או יותר, מדברים פחות או יותר, אותה פונקציונליות, אנחנו מכונות ביולוגיות מאוד מעניינות.
אוקיי.
ואז הגיע פתאום עולם המחשבים. בעוד בשנות ה-50, באלן טיורינג, שפיתח את המחשב הראשון, אפשר לומר, ובעצם התחיל לחשוב על כל נושא ה-AI בצורה קצת יותר מעשית. היה לו מבחן טיורינג, שהוא ניסה לדמות איך מחשב היה חושב כמו בן אדם. ומשנות ה-50 האלה, שזה כבר התחיל להפוך למין שדה מדעי שבו מנסים לחקור אותו יותר ויותר, זה היה בסך הכל תיאוריה מתמטית. אלגוריתמים שאנשים פיתחו באופן מתמטי, איך מכונה בעצם יכולה לחשוב, כמו שחושב בן אדם, איך היא מסיקה מסקנות, איך היא מתחילה להבין קונטקסט בין מילים, ולבנות משפטים, ולבנות היגיון. וככל שהשנים התפתחו, הרצון הזה להפוך את התיאוריה הזאת למציאות, הלך וגדל, כי ראו את הפוטנציאל. אבל מה הייתה הבעיה? שנות ה-70 למשל, זה מה שנקרא שנות הכיפאון. החומרה, המחשבים לא היו מספיק חזקים. זאת אומרת, אוקיי, יש לי פה...
היו מחשבים חדרים.
בדיוק, היו מחשבים גדולים, איטיים, בייטים בודדים של זיכרונות. זאת אומרת, אתה לא יכול ככה ללמד מכונה לחשוב כמו בן אדם. והשנים עברו, ו-AI קצת נשכח בצד. אבל אז התחילו מה שנקרא להיות קפיצות טכנולוגיות משמעותיות, גם בעולמות ה-CPU, והיום בטח ב-10 שנים האחרונות נקרא לזה ככה, או קצת יותר, בעולם ה-GPU, כרטיסי המסך, NVIDIA בעיקר. והם פיתחו בעצם מעבדים, שיכולים בעצם לאבד כמויות מטורפות של מידע, ולהתמודד עם כמויות מטורפות של מידע, בצורה מאוד מאוד יעילה. ויכולות היחסון של המחשבים שלנו הפכו להיות מטורפות. והיום, הרבה אנשים לא יודעים את זה, אבל למשל, ChatGPT, זה בעצם מאגר מידע מטורף של פטאבייטים. זה מונח שבדרך כלל לא משתמשים בו. פטאבייטים זה, פטאבייטים, אני לא טועה, זה משהו כמו 1000 טראבייט. זה כמויות מטורפות של מידע, ספרים על גבי ספרים ומאמרים על גבי מאמרים, ממש ללמוד את האינטרנט.
כן.
והמערכות האלה, לא רק שיש בהם את כל המידע הזה, הן מתחילות לנתח אותו וללמוד אותו, להבין איך מילים מתחברות, איך היגיון נוצר, איך אתה מבין קונטקסט בין דברים. ואז לאט לאט בעשור האחרון, בעיקר חברות כמו OpenAI, לקחו את כל הדבר הזה, ויצאו מזה מה שנקרא ChatGPT, שזה בעצם, זה נקרא, זה אלגוריתם שנקרא Transformer. אז אני לא אכנס יותר מדי לנושא הטכני, אבל זה ממש דרך שבה בצורה אלגוריתם מאוד חכם, אתה יודע בעצם לנהל שיח ולחשוב ממש כמעט בצורה אנושית. ואז המעבר הזה ממחשבות תיאורטיות וסרטים של מדע בדיוני וכל הדברים האלה, הפך לכדי מציאות שהתפוצצה לנו בפנים ממש לפני כמה שנים בודדות. ועכשיו, העולם מתחלק לשלושה סוגים למעשה. וזה תמיד ככה בהיסטוריה כשיש משהו חדש ומעניין.
נכון.
הסוג הראשון זה הפחדן. אני לא נוגע בזה, זה מפחיד אותי. הסוג השני זה הזהיר. אני, בוא ניגע קצת, נראה אם זה טוב לי או לא טוב לי, שזה דרך אגב, רוב המודל העסקי נקרא לזה ככה של חברות, שמדברות איתנו על AI, הן לא אומרות, בוא נעשה משהו בומבסטי, נשתגע ומקסימום נפשוט את הרגל. אלא בוא תנו לנו איזה quick win כזה, תנו לנו להרגיש את המים, ולראות אם זה עובד ובאמת משפר לנו את החוויה. ויש את האקסטרים, את האלה שישר מתאימים את עצמם, שמשהו חדש הגיע ומליב אותם עד הסוף, שזה בעצם אנשים כמוני, שחייבים להיות כאלה. שאנחנו נכנסים לזה עם הראש פנימה. אנחנו פשוט, אנחנו מוכנים להיחשל, בואו נתחיל להתנסות ולהשתגע עם זה. והעולם מתחלק בעצם משלושת החלקים האלה, ולאט לאט, כמו כל טכנולוגיה, שלאט לאט העניין מתבשל, יותר ויותר אנשים מתחילים להכיר, ללמוד, להתרגל בעיקר, ולהשתמש.
זאת אומרת שכל הפחדים שיש לכולם, שתמיד נכנסת טכנולוגיה חדשה, אם זה טלוויזיה, אז כבר לא קוראים ספרים, ואחר כך זה, אז כבר לא זה, והילדים, והדור הבא וזה, אתה אומר שלפי איך שזה נראה לך, זה פשוט יהפוך להיות חלק טבעי מהחיים שלנו, וישפר אותם.
זה כבר, למשל, אני לא יכול לראות את עצמי היום מפתח משהו, בלי ש-ChatGPT פתוח לידי, או איזשהו קופיילוט, או איזה קודיום, או איזה כלי שעוזר לי לפתח. לא בגלל שאני לא יודע, גם אם אני יודע מצוין, תמיד יש מישהו מומחה לידך שיכול לתת לך להגיד, זה יותר יעיל, זה יותר נכון, זה יותר טוב. זה, אתה פתאום, אתה לא יכול בלי זה, זה פשוט כן. חלק מרגל.
אני האמת גם משתמשת.
כולם משתמשים.
אילו, יש את אלה שאומרים משתמשו. זה יחליף וזה, אני אומרת הפך, זה כאילו סוג של להתייעץ.
אז זה בעצם האתגר הכי גדול של האנושות לפי דעתי. לדעת איך להפוך את ה-AI לכלי שרת, ולא לכלי שיחליף אותנו. אהה. Mm-hmm. זה משהו שהוא, כמו התחממות הגלובלית, זה משהו שצריך להיות מטופל ברמה הגלובלית.
כן.
זאת אומרת, כי, סתם מדוגמה, אם ישראל תגיד, אנחנו נעשה איזו רגולציה שבה לא נשתגע עם ה-AI, כי אי אפשר לדעת מה יקרה וכדומה, אבל ארצות הברית או סין או צפון קוריאה, המשיכו את הטירוף שלהם קדימה, אנחנו נשאר מאחורה ו...
זה לא יעזור.
זה לא יעזור, אז כולם עכשיו בתחרות.
כולם עכשיו... של התחמשות, זה לגמרי. כמו עם האטום, כן.
המלחמה קרה ב-AI.
אוקיי. כי בעצם אם קודם היו צריך מלא אנשים שיכתבו ויעשו וישנו דעת קהל לדוגמה, היום זה כבר...
נכון, עכשיו זה גם, מה שמדהים ב-AI, ככל שאתה מפתח ביותר, אתה מבין את זה יותר. עד לא מזמן, שזה גם עוד מהפכה שלא כל כך מדברים עליה. עד לא מזמן, מפתח טוב היה מישהו שיודע לכתוב קוד מורכב, מסובך, אלגוריתמים, לולאות, תנאים, כתיבה יעילה, whatever. היום, למשל, הפרויקטים האחרונים שעשינו ב-AI, כדי להבהיר בדיוק על מה אני מדבר, 80% מהפיתוח היה לספר סיפור ל-AI. זה היה הפיתוח. 20% היה לתת לו את המעטפת, הקוד. תלך לפה, תלך לשם, כשאתה צריך לעשות ככה וככה. 80% מהפיתוח...
מהסיפור מסגרת, אתה ככה,
סיפור, אתה ככה. אני צריך שתעשה א', ב', ג'. אז אתה שולח אותו לדרכו אחרי שביקשת ממנו א', ב', ג', והוא עושה את א', ב', אבל הוא לא עושה את ג'. כנראה לא ניסחתי את עצמי מספיק טוב. פתאום ממפתחים, ממתכנתים, הפכנו לסטורי טלרס. אנחנו מספרי סיפורים פתאום. אני תסריטאי. זה התפקיד הכי חם היום בשוק. וזה נקרא prompt engineering. זה איך אתה מדבר עם AI. זה, לפי דעתי היום, הג'וב הכי חם. אם אתה מוצא prompt engineer מדהים, אתה יכול לעשות הכל ב-AI.
לא נעים לי להגיד שאני אפילו אמרתי את שלב העצלות, ואני גם לא מקלידה, אני מקליטה.
נו.
כולם? גם אתם?
אני בחלק מהמקרים, כן.
אני מקליטה לו.
זה מדהים, זה כל יופי.
עכשיו, המצחיק הוא שכשאני מקליטה, אני כאילו ממשיכה לדבר בשפה מנומסת. אני שמה לך כאן, בבקשה, תעבור על זה, תמליץ לי את זה.
אני גם עושה, ובתור CTO טכנולוגיה, אני אומר לכם, תהיו נחמדים אליו, כי יום אחד, אם הוא יתהפך אליכם, נגיד, אותם נחמד, לא נהרוג אותו. טיפ לעתיד.
וואי, ענק, אז קודם כל אנחנו, וואו, גלשנו כאן בזמן, וזה כאילו עברה שנייה איתך, אבל אני כן רוצה, לפני שאנחנו מסכמים, שתיתן אולי איזה שהם קווים מנחים או משהו, לאנשים שהם חושבים ללכת לעשות פרויקט AI.
AI?
טיפה אולי מה המחשבות.
אוקיי, אז כמה טיפים שהם בכלל נכונים לכל עולם הפיתוח. תתחילו בקטן. קודם תתכננו לפני שאתם מתחילים, תמיד לכל פרויקט לא משנה מה, קודם לחשוב קדימה, לתכנן מה אתם בדיוק רוצים להשיג, ושלוש, תחרשו את האינטרנט. יש המון סרטונים, המון מאמרים, המון אנשים שאוגרים המון ידע אצלם, ושמחים מאוד לשתף אותו. אני את רוב הלימוד שלי ב-AI, עשיתי מלחפש סרטונים ביוטיוב, לקרוא דברים, להיכנס לאתרים, לקרוא דוקומנטציות של כל מיני פרמורקים וכדומה, ולהתנסות וללכלך את הידיים לבד. לא לפחד להיחשל. זה המסר הכי חשוב פה. לא לפחד להיחשל. כי מהכישלון נומדים.
מדהים.
יש?
חבל על הזמן.
מעולה.
מדהים. וואו, איזה כיף. תודה רבה רבה שבאת להתארח.
יכולת
לדבר על נושאים כל כך מורכבים, באמת לספר אותם בצורה כל כך...
דברנו ממש על קצה המזלג,
אז אני חייבת להזמין אותך עוד פעם.
בכיף.
תודה, יותם. תודה רבה גם לכל מי שהקשיב לנו והיה איתנו בשיחה, וניפגש בפרקים הבאים של טכנולוגיה חיובית.